ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף ג'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. אנחנו פונים לשורה ראשונה בדף ג' עמוד א', בהמשך לסוגיה שלמדנו בדף ב', בעניין זמן קריאת שמע, תחילת זמן קריאת שמע של ערבים, ראינו הרבה שיטות. כאן הגמרא שואלת שהרי נראה שיש סתירה בין שיטות. הגמרא שואלת בשורה הראשונה, קשיא דרבי מאיר עד רבי מאיר. בואו נעזר בסימונים שלנו. אתם רואים כוכב מיד בצד ימין של טקסט הגמרא עם ציון של בית עמוד בית. בואו נעבור חזרה לבית עמוד בית, גם בצד ימין של הדף של טקסט הגמרא, ותמצאו ציון, כוכבים עם ציון ג' עמוד א'. זה הקישור לכוכב שלנו פה. מה רואים שם? רואים שורה שבו מצוין שיטת רבי מאיר, פחות מחצי עמוד מראש העמוד בבית עמוד בית. רואים רבי מאיר שמזכיר שתחילת זמן קריאת שמע זה משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות. בהמשך בית עמוד בית שוב רואים כוכב מול שורה שמופיע רבי מאיר. מה רבי מאיר אמר שם? הוא אמר משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתן. אז כאן הגמרא שואלת, קשיא דרבי מאיר עד רבי מאיר. רש"י למעלה אומר, קשיא דרבי מאיר עד רבי מאיר, לאל אמר משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, והוא שיעור מאוחר משל כהן, ואחר אמר משעת טבילה שהיא קודם בין השמשות. אז שיטת רבי מאיר מה היא? הגמרא עונה, תרי תנאי אליבא דרבי מאיר. יש פשוט שתי דעות במה אמר רבי מאיר, וזה מה שמשתקף משתי הציטוטים בדף בית עמוד בית. שוב פעם הגמרא שואלת, קשיא דרבי אליעזר עד רבי אליעזר. ראינו רבי אליעזר בברייתא שאמר משעה שקידש היום ערב שבת. ראינו רבי אליעזר במשנה משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. הגמרא עונה, תרי תנאי תנאי אליבא דרבי אליעזר. שוב פעם, מה שראינו בשמו של רבי אליעזר זה בעצם שתי דעות במה אמר רבי אליעזר. והיא בהתאמה עוד תשובה ליישב את שתי הציטוטים האלו, זה שהראשון, זאת אומרת רבי אליעזר במשנה, רישא, דהיינו המשנה שמוזכר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, לאו רבי אליעזר היא. רבי אליעזר מדבר על סוף זמן קריאת שמע של ערבית, מה שכתוב במשנה עד השמועה ראשונה, דברי עד סוף השמועה הראשונה, דברי רבי אליעזר. הדברי רבי אליעזר הזה, זה הולך על הביטוי עד סוף השמועה הראשונה, אבל זה לא קשור למשעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דהיינו תחילת הזמן. אז בזה מתורץ מה שהיה נראה כסתירה. עד סוף השמועה, מהי כסבה רבי אליעזר? רבי אליעזר במשנה הזכיר שסוף זמן קריאת שמע של ערבי זה עד סוף השמועה הראשונה. מה זה? היה לו להגיד זמן ניכר, תגיד עד שעה רביעית בלילה. מה זה עד סוף השמועה? אי כסבר שלוש משמעות הווי הלילה, למה עד ארבע שעות? אז היה יכול להגיד בצורה ברורה יותר עד ארבע שעות של הלילה. דהיינו, אם אנחנו מחשיבים את הלילה כ-12 שעות ומתחילה בשש בערב, מסתיימת בשש בבוקר, אז תגיד עד ארבע שעות, זה משש עד שבע, זה אחד, שבע עד שמונה, שתיים, שמונה, תשע, שלוש, תשע עד עשר, אז תגיד עד עשר או עד ארבע שעות של הלילה. ואי כסבר ארבע משמרות הווי הלילה, אם אתה סובר שהלילה מתחלקת לארבע משמרות שוות, למה עד שלוש שעות? זה ארבע חלקים של 12 שעות, כל חלק 3 שעות. אז למה הוא לא אמר שיש יש זמן לקרוא קרשמה בערבית עד סוף 3 שעות של הלילה? לעולם כסבר 3 משמרות הווי הלילה. והכמשמלן, בזה שהוא לא אמר זמן ברור, סימן לנו דעיקה המשמרות ברקיע ועיקה המשמרות בערה. יש משמרות בשמיים ויש משמרות בארץ, והם ניכרים לכל אדם. מאחר שהמשמרות האלו ניכרים לכל אדם, לא היה צורך להגיד לנקוב בשעה. דתניה, יש כאן מקור תנאי, רואים את זה במסגרת, ובו רבי אליעזר מזכיר את השלוש משמרות ומה קורה בכל משמר מושמר פה בארץ. לפני שנמשיך בגמרא, רק נציין שיש בצד הגמרא בשס עוזר, דהיינו השס שמופיע במסך, השס שבו מפת התלמוד מבוסס עליו, בצד כתבנו נושא, נושא זה של הקטע שלנו, בירור שיטת רבי אליעזר דמר זמן קריאת שמע דערבית עד סוף השמועה הראשונה, כמן סובר לגבי מניין המשמרות של הלילה. זו שאלה ראשונה, כמה משמרות. ושתיים, סימנים לדעת מתי כל משמר הוא משמר. ושלוש, האם סימנים אלו הם לתחילתה או לסופה של כל משמרת. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שכבר אמרנו ש... יש, הוא סובר ששלוש משמרות ואין צורך לנקוב בשעה מסוימת כי המשמרות ניכרות. דתניה, רבי אליעזר אומר שלוש משמרות הווי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר השם ממרום ישאג ומרום קדשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. סימנו פה עם מספרים את זה שהוא שואג שלוש פעמים, סימן שיש שלוש משמרות ועל כל משמר הוא שואג. וסימן לדבר, וכאן אנחנו לומדים על כך שכל משמר ניכר פה בארץ. משמרה ראשונה, חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, שלישי תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. כאן הגמרא נכנסת ליתר בירור בנושא המשמרות, מהי כחשיב רבי אליעזר? וכאן זה גם זה קושיה או שאלה ארוכה, וזה מצוין פה בסימון בצד ימין של טקסט הגמרא, הוא עם המילה קושיה, עם פס מקוף, אות קוף קושיה, עם פס מקופקב, עד סוף הפס הזה הגמרא מתעסקת עם השאלה הזאת. מה הוא, איך הוא מחשבן את המשמרות האלו? אי תחילת משמרות כחשיב. אם רבי אליעזר מציין בסימנים שהוא נתן בברייתא תחילת כל משמר, התחילת משמרה ראשונה סימנה, למה הוא תורך בכלל לתת סימן למשמרה ראשונה? מתי תחילת משמרה ראשונה? תחילת הלילה, נכון? ותהו, זה צאת הכוכבים, זה מספיק סימן, לא צריך להוסיף סימן לזה. אי סוף משמרות כחשיב, אם מטרת רבי אליעזר זה לציין את סוף המשמרות, סוף משמרה אחרונה, למה לי סימנה? למה אני צריך סוף סימן לסוף המשמר האחרונה? יממה הוא זה, זה נצח חמה, רואים את זה, זה לא צריך סימן נוסף. הגמרא משיבה, ופה זה תשובה, אנחנו קוראים לזה תשובה ארוכה, היא מורכבת משני חלקים, רואים בצד הגמרא תף עם עיגול סביבו, זה תשובה עם פס בקווקו שיורדת, זה האורך של התשובה. הגמרא עונה, אלא חשיב סוף משמרה ראשונה ותחילת משמרה אחרונה ואמצעית דאמצעיתה. אז הסימנים האלו שהוא נתן הם בשביל דברים שבלעדיהם לא ניכר לנו מתי התופעות, מתי משמרות, מה הכוונה. הוא נותן סימן לסוף משמר ראשונה, בסדר, אז אנחנו בלי זה אני לא אוכל לכוון מתי זה. תחילת משמר האחרונה זה גם באמצע הלילה כזה, אני לא יודע מתי זה, והאמצע של האמצע, סימן לאמצע של המשמר האמצעי. ואי בית אמא, כולו סוף משמרות, כך השיב, תשובה או גישה שנייה, וכאן סימנו בנוסף לשתיים, שזה מראה על תשובה שנייה, גם פס מפותל, שזה אחד מהדרכים שמבליטים בשיטה שלנו אפשרויות נוספות, או משהו חילופי. אז תשובה חילופית, שכל הסימנים האלו הם היו סוף משמרות, וכי תמה אחרונה לא צריך, היית אומר שהוא לא צריך לתת סימן למשמע האחרונה, הרי זה נצח המה. למה היא נפקא מינה? לאיזו תועלת ניתן סימן למשמע האחרונה, לסוף המשמע האחרונה? תשובה, למי קריאת שמה? למען דגני בבית אפל, ולא ידע זמן קריאת שמה, אימת. הנפקא מינה זה למי שהוא שוכב, שהוא נמצא בתוך בית אפל, אז הוא לא יכול לעשות חשבון או לדעת מתי סוף משמע על פי נצח המה, כי הוא בבית סגור. כיוון דאישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משני אמו, לקום ולקרי. תופעות כאלו הוא יכול לדעת בתוך הבית או מקיר משותף או משהו כזה, זה לא דורש גישה לעולם החיצוני, אז הוא יכול לדעת מתי זמן של קריאת שמע של הבוקר, זה מה שכוונה פה ליקום וליקרי, זה כבר הגיע הבוקר. אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב, שלוש משמרות הביא הלילה, והכל משמע ומשמע ישב הקדוש ברוך הוא בשולי גרי ואומר, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין אומות העולם. תניא, פה מובא מקור עם סיפור, ובצד של הגמרא אנחנו כתבנו תחת הנושא, רבי יוסי נכנס לחורבה להתפלל, ושם מצא ליאור הנביא ממתין לו אצל הפתח. במפגש זה נלמד שלוש הלכות בלכות תפילה. אז הגמרא ממשיכה, תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, כוונה המתין לי עד שסיימתי תפילתי, ואחר שסיימתי תפילתי אמר לי. וכאן מבחינת סימונים אנחנו נשמש בפס מפותל כדי להבליט או לעקוב אחרי הדובר. אז כאן אמר לי, זה אליהו מדבר, ואחר כך אמרתי לו, זה תשובת רבי יוסי, וזה ממשיך לאורך הברייתא. אמר לי, שלום עליך רבי, ואמרתי לו, שם אחר רבי ומורי. ואמר לי, אליהו אומר, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזו? אמרתי לו, להתפלל. ואמר לי, היה אחר להתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא הייתי, שמה יפסיקו בו עוברי דרכים. ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. יש דיון בתוספות, ובסופו של דבר מסכים עם רשי, שתפילה קצרה זה מה שנקרא במקום אחר תפילת הבינינו, שזה קיצור 18. אז היה לך להתפלל 18 בקיצור, קיצור 18, לא, 18 מקוצרת. באות השעה למדתי ממנו שלושה דברים. אז כאן רבי יוסי מציין שאני למדתי מאליהו הנביא שלושה דברים, ומה הם? למדתי שהם נכנסים לחובה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. כאילו אם כל השיקול שלו שיפסיק אותו עוברי דרכים שמהווה איזו מטרד עבור המתפלל, בסדר, אז תתפלל תפילה קצרה ובזה פתרת את הבעיה, אבל אל תיכנס לחובה. ואמר לי, בני, מה הקול שמעת בחובה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבבנותיה הכרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתם בבין האומות. ואמר לי, חייך, זה אליהו עונה לו ואומר, חייך וחי ראשך, לא שזו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום ושלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ויונים, יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך. כוונה, כל זמן שהיה כאילו זה נשמע בבית המקדש, על זה הם אומרים אשרי המלך שכך. מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כמובן, יש הרבה מה להרחיב על הנושא הזה של הקדוש ברוך הוא ושואג ומתעונן על הגלות ואורך הגלות וכו'. וכדאי לעיין במפרשים שמרחיבים בנושאים האלו, אבל במסגרת השיעור דף היומי שלנו אנחנו נמשיך. תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחובה. הרי הזכרנו מקודם שרבי יור לימד את רבי יוסי שזה לא מן הרוי להיכנס לשם, אז למה לא? שלושה דברים, מפני חשד, מפני המפולת ומפני המזיקים. חשד, רשי או כותב, שלא יאמרו זונה מוכנת לא שם. מה זה מפולת? רשי אומר, מפני המפולת שחומת החורבה רועה ומסוכן הוא פן טיפול החומה עליו. מזיקים זה נושא של דברים, כוחות רוחניים שעלולים להזיק לבן אדם, והם נמצאים בחורבה. בהמשך הגמרא אנחנו נראה סימון חדש, סימון שנראה כהר געש. בצד של הגמרא כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה, הסימון הזה זה מראה מצפיע על ג' סיבות שלא להתפלל בחורבה. פה כל סימון מבליט אחד מן הסיבות. הגמרא תדון בשאלה למה צריכים שלוש סיבות לדין זה, ולא סגי, לא מספיק בטעם אחד. תגיד שאסור להיכנס לחורבה מפני חשד ונגמר הסיפור, למה צריכים שלוש סיבות? הגמרא תשאל את זה והיא תתרץ על כל דוגמה שיש מצבים שרק הדוגמה הזאת תופסת והסיבות האחרות לא, ולכן צריכים את כל שלוש הסיבות כדי לחסות על כל האפשרויות. וכאן הגמרא מסבירה, בפני חשד ותי פוגלי משום מפולת, אתה אומר שאסור להיכנס בגלל חשד, אז תגיד שאסור להיכנס מהר הפולט. במילים אחרות, למה צריכים שלושה טעמים לדבר אחד? תשובה, וכאן הגמרא ממשיכה בעמוד ב', בראש עמוד בחדתי, מדובר בחורבה חדשה, היא נפלה מחדש ואין חשש שיפול עוד, ולכן אם אתה אומר אז למה אתה לא תאסור מבני מפולת, כי כאן מדובר בחורבה חדשה שאין חשש מפולת. איזה חשש יש? חשש של חשד. הגמרא שואלת, ותי פוקלי משום מזיקין, למה אתה מזכיר חשד? תגיד שזה בעיה בגלל בעיה להיכנס לחורבה בגלל מזיקין. תשובה, בתרי, מדובר בשני אנשים, שני אנשים, אז אין, המזיקין לא מפריעים לשני אנשים, אז איזו בעיה נשאר? חשד. שואלת הגמרא, היא בתרי חשד נמי לקה, אם מדובר בשני אנשים אז גם על זה אין חשש שאנשים יגידו שזונה ממתינה שמה. בעניין הבניינים האלו של זנות זה דבר שאנשים עושים בצנעה, אבל אם יש שני אנשים אז כבר נופל החשש הזה של חשד. הגמרא עונה, לא, בתרי נכון יש שני אנשים ופריצי, אבל הם אנשים פרוצים ולכן יש חשש של חשד. אז אם מדובר בחורבה חדשה שנפלה לא מזמן ושני אנשים שזה מוריד את הבעיה של המזיקים, אבל הם אנשים פרוצים, נשאר הבעיה של חשד. שורת הגמרא, מפני המפולת זה סיבה שניתנה, ותיבולי משום חשד ומזיקים, מתי תופסת הסיבה של מפולת ולא שאר הסיבות? תשובה, בתרי וקשרי, אם הם שניים אז אין בעיה של מזיקים, ואם הם אנשים קשרים אין בעיה של חשד כי הם שניים. אז איזו מציאות נשארת? זה בגלל החשש מפולת, וכנראה מדובר פה במקרה הזה במפולת לא חדשה שקיים באמת השיקול החשש של מפולת. שלוש, מפני המזיקים, מתי מזיקים היא הבעיה ולא השאר, ותבוגלי מישהו מפני חשד ומפולת? תשובה, בחורבה חדתי ובתרי וקשרי. אז אם זה חורבה חדשה אז אין חשש מפולת, אם זה שניים וקשרים אז אין שיקול של חשד, אז נשאר מזיקין. שורת הגמר, אי בתראי מזיקין המילקה, כפי שאמרנו מקודם, שאם יש שני אנשים, אז מזיקין זה גם לא חשד, לא שיקול בכלל לאסור כניסה לחופה. תשובה ראשונה, או גישה ראשונה לבעיה הזאת, במקומן חיישינן. יש תופעה של ריכוז, או מקומות שיש בזה ריכוזיות של מזיקין. במקומות כאלו, אז יש חשש של פגיעה ממזיקין, אפילו אם יש שני אנשים. אז עד עכשיו אנחנו מעמידים את הסיבה של מזיקין, שמדובר בכוונה ורק השיקול הזה תופס, בגלל שמדובר בחורבה חדשה, אז לכן אין חשש מפולת, וזה שני אנשים כשרים, אז אין בעיה של חשד. אבל מה, אותו חורבה חדשה היא נמצאת במקום שיש ריכוז של מזיקין, והיא בית אימה לעולם בחד. זה אי בית אימה, זה תשובה חילופית למה שמצוין באלף, שמדובר בתרי אנשים. אי בית אימה לעולם בחד, אדם אחד, ובחורבה חדתי דקאי בדברה, ובחורבה חדשה שעומדת בשדות, דברה שדות, מרוחק מן העיר. דהתה משום חשד לקה, דהאישה בדבר לא שכיחה. עניין של אולי ממתינה שם הזונה, זה לא כאן המקום לחשוש מזה, בגלל שנשים לא ממתינות בשדות בשביל הזנות. ומשום מזיקין איקה, הרי מדובר באחד לפי התשובה הזאת, אדם אחד, אז באדם אחד יש חשש מזיקין. אז אין כאן חשש מפולת, כי זה חורבה חדשה, ואין חשש של חשד בגלל שזה עומד בשדה, אבל יש חשש של מזיקין. לפני שנמשיך רק נציין שהכנו טבלה בצד הגמרא, בעליון של הדף, טבלה, ורשמנו מתי כל אחד מהסיבות הוא נחשב הסיבה היחידי שלא להיכנס לחובה, והטבלה מסכמת את הסוגיה. נמשיך בגמרא. תנו רבנן, ארבע משמרות הביא עליי לדברי רבי. רבי נתן אומר שלוש. כאן רואים מחלוקת תנאים, וזה אנחנו ציינו בצד תחת הכותרת נושא שלנו, מחלוקת תנאים, כמה משמרות הביא הלילה, ומה כל שיטה עושה עם המקורות של השני. אז במקור הזה אנחנו לומדים על שיטה חדשה, דהיינו שיטה שאומרת יש ארבע משמרות בלילה, וגם שיטה רבי נתן שאומר שלוש, מזכיר את שיטת רבי נתן שהוא גם אמר שלוש. מהי תימא דרבי נתן? הפס הכפול הוא מוסבר במבנה בצל הגמרא, מהי תימא ד, והגמרא מרחיבה דרבי נתן, ובהמשך מהי תימא דרבי. אז כאן הבלטנו מהי תימא דרבי נתן, ועוד כמה שורות רואים את ההתייחסות לשיטת רבי. הגמרא אומרת, מהי תימא דרבי נתן שיש שלוש, מה המקור שלו? דכתיב, ויבוא גדעון מאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה. זה פסוק. תנא, ויש כאן הסבר במקור התנאי, אין תיכונה, כשאומרים את המילה תיכונה, אלא שיש לפניה ולאחריה. אז בואו נחזור לפסוק. הפסוק מתאר שגדעון בא בראש האשמורה התיכונה. התיכונה זה דבר אמצעי, זה מצביע על כך שיש אחד לפניו ואחד אחריו, סך הכל שלוש משמרות. השמורות, הפסוק הזכיר השמורת התיכונה, זה משמר האמצעי, סך הכל שלוש. ורבי שהוא סובר שיש ארבע, מהי תיכונה? מה הוא עושה עם זה, עם המילה תיכונה בפסוק? רבי הרי סובר שיש ארבע משמרות, אז הוא עונה אחת מן התיכונה שבתיכונות. התיכונה כוונה אחת מהם, אז יש ארבע, אז מספר שתיים ושלוש הם האמצעים. ורבי נתן, מה הוא עונה לזה? מי כתיב תיכונה שבתיכונה? זה לא כתוב בפסוק, תיכונה כתיב, כוונה אחד, לא שיש כמה אמצעים. מה הייתה עם הדה רבי? רבי אומר שיש ארבע משמעות, מה המקור, מה הבסיס שלו? כאן יש סימון חדש, המשולש, ובמבנה שלנו אנחנו מציינים שזה מבליט מימרות של רבי זריקה. הראשון זה מביא מקור לרבי, ארבע משמרות הביא הלילה, ושתיים זה בהמשך הגמרא, הוא אומר אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. זה נראה בהמשך. עכשיו, מה שואל את הגמרא, מה איתם את הרבי, מה המקור של רבי שיש ארבע משמרות? אמר רבי זיגר, אמר רבי, אמר רבי יושב בן לוי, כתוב אחד אומר, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. וכתוב אחד אומר, קדמו עיניי השמורות. אז מה יש לנו פה? יש לנו, הבלטנו עם קבקוב את המילה חצות, וגם הבלטנו קדמו השמורות. אז הפסוק מתאר שדוד המלך הוא קם בחצות, ומה אפשר לומר על חצות? שהוא לפני השמורות, הוא לפני שתי משמרות. אז אם חצות הוא אמצע הלילה וזה עומד לפני שני משמרות, אז כיצד, אז איך מחשבנים את זה? ארבע משמרות הרבה לילה. אם האמצע הוא לפני משמרות ומיעוט רבים זה שניים, אז והאמצע זה לפני שניים, אז לפני האמצע היו גם שניים, סך הכל ארבע משמרות. ורבי נתן, הרי הוא צריך לענות מה הוא עונה. רבי נתן סבר, כאן סימנו מספר אחד, כי יש עוד גישה להסביר עמדת רבי נתן, או עמדה שאומרת יש רק שלוש משמרות לאור הפסוק שלמדנו עכשיו. אז רבי נתן סבר לה כרבי יהושע דתנן, הגישה של רבי נתן לפסוק יהיה מבוסס על שיטת רבי יהושע. רבי יהושע לא מתייחס ישירות לפסוק, אבל אחרי שנבין שיטת רבי יהושע נשחיל את זה לתוך ההסבר, ואז נבין גישתו של רבי נתן לפסוק. אז מה זה, מה רבי יהושע דתנן? רבי יהושע אומר עד שלוש שעות. בקשר לקריאת שמה של בוקר, הוא אומר שניתן לומר קריאת שמע של בוקר עד שלוש שעות, עד שעה שלישית של הבוקר. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים שהבוקר מתחיל בשש בבוקר, אז יש משש עד שבע, משבע עד שמונה, ומשמונה עד תשע, עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד בשלוש שעות. אז מה זה, זאת אומרת, נחזור על זה עוד פעם, עד שלוש שעות, זאת אומרת, את השעה הראשונה זה משש עד שבע, ומשבע עד שמונה זה שתי שעות הראשונות של הבוקר, ועד שעה שלישית, עד שמונה בבוקר, ניתן לומר את קריאת שמע של הבוקר. אז החשבון הוא כך, שיט ולילה, אנחנו לוקחים שש שעות של הלילה, דהיינו, מחצות עד הבוקר זה שש שעות, וטלתי דיממה, ואותם שתי שעות הראשונות של הבוקר, כי הוא אמר עד שלוש שעות ניתן לקרות קריאת שמע של שחרית, הוולהו שתי משמרות, שש שעות פלוס עוד שתי שעות, זה סך הכל שמונה שעות. לפי השיטה שאומרת שלוש משמרות הווי הלילה, אז מה אורך כל משמר? כל משמרת אורכה ארבע שעות, שתי משמרות שמונה שעות. אז מתי דוד המלך קם? הוא קם לפני שאר מלאכים, שאר מלאכים שקמו בשעה שלישית, אז הוא הקדים אותם בשמונה שעות. שמונה שעות זה שווה באורכם לשתי משמרות. אז זה הגמרא אומרת פה, שיט דלילה ותרתי דיממה, שהוא רב דוד המלך קדם אותם, אבל הוא שתי משמרות, סך הכל זמן ששווה לשתי משמרות. וזה מה שהפסוק אומר, קדמו עיניי השמורות. רב אשי מסביר את רבי נתן שמה כל משמע ארבע שעות, מה הכוונה שבחצות הלילה הוא קם לפני משמרות. משמר פלגה נמי משמרות קראו להו, שמשמר וחצי, דהיינו חצות זה שש שעות של הלילה, שש שעות נשארות אחרי החצות, שש שעות זה בעצם ארבע פלוס שתיים, זה ארבע, זה משמרה וחצי, אחד וחצי זה גם אפשר להתייחס אליו בלשון רבים. ויאמר רב זיקה, אמר רב ימי, אמר רב ישומן נבי, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא בר כהנה, פה יש שתי לשונות בגמרא, אז אנחנו מציינים את זה עם א', ושואה בה איקא דאמרי עם פס מפותל, כמו שהסברנו בעבר, שזה מציין אפשרות נוספת, אפשרות חילופית. אז זה הגישה הראשונה. אמר רבי אבא בר קנה, לא אמרן, הדין הזה שאין אומרים בפני המת אלא דבר שמת, לא אמרן אלא בדברי תורה. כאילו מה לא לומר בפני המת? דברי תורה, כי זה מצווה ללמוד תורה, והמת הרי הוא לא יכול לקיים מצוות, ויש איסור של לועג לרש, הרי הוא לא יכול לקיים, ואני מקיים בזה שאני לומד, אני אומר דברי תורה בפניו, זה כאילו אני לועג עליו, הנה תראה איך שאני יכול לעשות מה שאתה לא יכול לעשות. אבל מי לדעלמה לתלן בא? לפי הגישה הזאת, מי לדעלמה, דברים של מה בכך, אין בעיה לאומן בפני המת. ואיקא דאמרי אמר רבי אבא בר קנה, לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה, שאפילו דברי תורה יהיה אסור, כאילו אפילו דבר שכל כך חיוני לדבר אסור, וכל שכן מי לדעלמה, ובוודאי שאין אומרים מי לדעלמה בפני המת, שזה פחיתת כבוד. לפני שנמשיך בגמרא, רק להבהיר מה שהוזכר לעיל, ששיטת רבי יהושע שזמן קריאת שמע זה עד שעה שלישית של הבוקר, עד שלוש שעות, הכוונה שזמן קריאת שמע זה עד סוף שעה שלישית, אבל דוד המלך הוא קם לפני המלאכים שהם קמים באותה שעה שלישית של הבוקר. אז כפי שהזכרנו לפני כן, שאם אנחנו עושים חשבון של 12 שעות שוות, אז מ-6 עד 7 זה שעה אחת, מ-7 עד 8 זה שעה שנייה, ומ-8 עד 9 זה השעה שהמלאכים קמים ודוד המלך קדם להם. זה הכוונה שאמרנו 8 שעות לפניהם הוא קם, בזמן קריאת שמע של בוקר, שזה תלוי בפסוק ובקומך, זה נחשב זמן של קימה של מלאכים באותה שעה שלישית מ-8 עד 9. עכשיו ממשיכים בגמרא עם שאלה. יש לנו חץ בצד ימין של טקסט הגמרא, נכוון את החץ הזה עם החץ שמופיע למעלה כמה שורות, ושם מוזכר דוד המלך אומר שחצות לילה עקום. שואל את מה פה, ודוד בפלגי דלילה הביקאי, האם זה מדויק לומר שדוד היה קם באמצע הלילה? מאותה הביקאי, הוא היה קם כבר מתחילת הלילה, תכתיב קידמתי בנשף והשבע. זה השאלה. יש פה קטע בסוגריים ובצד בפנים הדף אצל הכוכב, רואים מטרת הסוגריים לשם דילוג, כדי להצמיד התשובה לשאלה. השאלה נשאלה, איך אתה אומר שהוא קם בחצות, הרי יש פסוק שאומר שהוא קם בתחילת הלילה? תשובה, זה המספר אחד פה, אמר רבו שי, אמר רבו חד וכו'. זה מבנה הגמרא. אבל לפני שנגיע לתשובה, נקרא עכשיו את הקטע בסוגריים. שורד הגמרא, וממי דהי נשף אורתהו. מאיפה אתה יודע שמה שכתוב בפסוק קידמתי בנשף, הכוונה לילה? תשובה, דכתיב בנשף בערב, יום בישון לילה ואפילה. אז בקונטקסט של הפסוק, במילה נשף, רואים את זה צמוד לערב, אני יודע שזה עניין של ערב. אז דוד המלך היה קם בתחילת הלילה, אז איך נאמר מקודם שחצות הוא קם, חצות הלילה הוא קם? תשובה או גישה ראשונה, ולפני שנמשיך גם בוא נעיין בצד, יש נושא, ואנחנו כתבנו פה שזה עד דלת עמוד א', דעות שונות בהנהגת דוד בשעות הלילה. זה מה שיעסיק את הרבה מהגמרא עד דלת עמוד א'. אז תשובה ראשונה, אמר רב הושעיה, אמר רבי אחא, הכי כאמר, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה, כי קודם לכן הייתי עומד. אז הוא היה קם כבר בתחילת הלילה, וחצות הלילה לא מצא אותו בשינה. שתיים, רבי זר אמר, עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס, הוא היה עוסק בתורה בנמנום, מכאן ואילך היה מתגבר כארי. אז זה גם מיישב את שני הפסוקים. שלוש, רב אשי אמר, עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה, מכאן ואילך בשירות ותשבחות. אז שתי הפסוקים נכונים, רק שהם מתייחסים לעיסוקים שונים של דוד המלך. הגמרא שואלת, ונשף רותה הוא? האם זה מדויק לומר כפי שנזכר למעלה? ופה יש לנו חץ בצד שמאל של טקסט הגמרא, נכוון את זה עם החץ שרואים כמה שורות מעל זה, אז רואים שם מוזכר, וכיווכנו את זה שמאורתה שייך לנשף. אז יש קשר בין זה שהפירוש, המילה נשף זה אורתה, זה לילה. כאן הגמרא שואלת, מקשה על זה, ונשף אורתה הוא הנשף צפרה הוא, זה עניין של בוקר, דכתיב, היקים דוד מהנשף ועד הערב למוחותם. מי לב, איך נבין את הפסוק הזה? מצפרה ועד לילה, נכון? זה מהבוקר, מהנשף ועד הערב. אז רואים שפה נשף הכוונה בוקר, לא מאורתה ועד אורתה. אנחנו נדבקים לתשובה, להסבר הראשונה, שנשף זה לילה. מה הפירוש הפסוק כאן? שהוא היכה אותם במלחמה מהערב עד הערב. שואלת אומר, יחי, אם נשף הכוון הערב, יחי לכתוב מהנשף עד הנשף או מהערב עד הערב, למה יש שינוי לשון בתוך הפסוק אם נשף הוא זהה למילה ערב? אלא אמר רבא, תרי נשפי הבו. המילה נשף יש לו כוונה כפולה, נשף לילה ועתי יממה. נשף מצפיע על חילוף זמן, העברת זמן מזמן מסוים לזמן שני. אז יש החלפת הזמן מהלילה לבוקר, ויש נשף יממה ועתי ליליה. רשי אומר שהמילה נשף זה לשון קפץ, זה עובר מזמן לזמן. שואלת הגמרא, ודוד מי הוו ידע פלגה דלילה אימת? לפני שנמשיך בגמרא, רק נציין שפה יש קושיה ארוכה, וזה מסומן בסימון שמופיע בצד שמאל של טקסט הגמרא, קוף עם פס מקווקו שיורד, מראה על אורך הקושיה. אז הגמרא שואלת, האם דוד היה יכול לכוון מתי זה אמצע הלילה? ודוד מי אבי ידע פלגה דלילה אימת? השתא משה רבנו לא הווה ידע, נדלג על הקטע בסוגריים. אז הקריאה הוא עוד פעם, השתא משה רבנו לא הווה ידע, ודוד הווה ידע. איך עשינו את זה? על ידי דילוג על הקטע שבסוגריים. האורך של הסוגריים מצוין בצד ימין של טקסט המים, פס מקווקו עם נקודה, זה מראה על אורך הקטע בסוגריים. אז זה עצם השאלה, אם משה רבנו שהיה גדול מדוד, הוא לא היה יכול לכוון חצות הלילה, אז איך ייתכן שדוד היה יכול לכוון את זה? בצד הגמרא תחת הנושא מבנה, אנחנו רואים צורת בית, דעות לגבי השאלה אם דוד ומשה ידעו לכוון בדיוק שעת חצות הלילה. טוב, אנחנו כעת נחזור לקטע שבסוגריים, שבתוך הסוגריים האלו אנחנו ציינו בהערה בפנים העמוד אצל הכוכב, כתבנו סוגריים לשם דילוג, כמו שעשינו, להקל על הקריאה. בתוך הסוגריים ניסו להראות ומשה לא ידע לכוון חצות. אז אנחנו נחזור על זה. בתחילת השאלה היא, השתא משה רבנו לא הווה ידע, הוא לא ידע בדיוק מתי זה חצות, תכתיב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. זה דברי משה שהוא מבשר לפרו על כוונת הקדוש ברוך הוא להכות במצרים. אז הוא אומר כחצות, החף הוא חשוב פה, האות כף במילה כחצות, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. מהי כחצות? אילי מדרם עלי קודשי בריחו כחצות. אם אתה תחשוב, תעלה על דעת שהקדוש ברוך הוא עצמו אמר המילה כחצות, חצות, כוונה בערך חצות, מעיקה ספק גם משמעיה, המילה חף מצפיעה על אי ודאות. מה פתאום לחשוב שהקדוש ברוך הוא יש איזו ספק כמה שמעיה, כמה שמיים לפני הקדוש ברוך הוא? זה לא ייתכן. אלא דאמר לי בחצות, הקדוש ברוך הוא כשהוא בישר הבשורה למשה, הוא הקדוש ברוך הוא השתמש במילה בחצות, שאני יוצא, אני מתכוון לצאת לעקוב במצרים בדיוק בחצות. ויאת האיהו ואמר כחצות, כשמשה רבנו בישר את זה לפרו, הוא אמר כחצות עם החף על מה מסף גלה. אז הוא לא יכול לכוון בדיוק. אז רואים שמשה רבנו היה מסופק במתי הוא חצות, ודוד אבי ידע איך יכולת להגיד למעלה שדוד היה יכול לכוון את חצות בזמן שמשה רבנו לא. הגמרא עונה, וכאן אמרנו מקודם שאלו הם דעות, מה שמסומן פה בצורת בית, יש אחד פה, בדלת עמוד א' יש עוד גישה. דוד סימנה הבילי, דוד מעצמו באמת לא היה יכול לכוון, אבל היה לו עזר, היה לו סימן. דאמר רבי אב, אמר רב אחא בר ביזר אמר רבי שמעון חסידא, כינו היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו. אז יש כאן כוחות הטבע, זה שהרוח הצפונית היה מנשבת בדיוק בחצות, וזה היה נשמע דרך הכינור הזה, ודוד ידע דרך הדבר הזה, דרך האמצעי הזה. מיד היה עומד ועוסק בתורה אשר על עמוד השחר. עכשיו אתם רואים סוגריים, ואורך הסוגריים מסומן על ידי הפס המקווקו עם נקודות בצד ימין של טקסט הגמרא. תמשיכו לעקוב אחרי הסימון הזה, ואתם מגיעים לכמה שורות מראש עמוד דלת עמוד א'. למה יש לנו את הסוגריים האלו? אז יש ציון, יש הסבר בצד אצל כוכב, כתבנו אצל הכוכב בצד הגמרא מטרת הסוגריים לשם דילוג. ומיד אחרי הסוגריים הגמרא שואלת מה יקרא, מה הפסוק שהיה לו לדוד כינור, שהיא שאלה ישירות על מה שמוזכר כאן. הזכרנו עכשיו שהיה כינור לדוד, אז שם הגמרא שואלת בדיוק על הנקודה הזאת. בתוך הסוגריים מובא תיאור של דוד בתפקיד מנהיג עד תוצאה, עוד תוצאה בשימוש הסוגריים. רואים מיד שיש התייחסות שנייה לעניין ידיעתם של משה ודוד בחצות. הרי עד עכשיו אנחנו מתעסקים בנושא של ידיעת הגדולים האלו, דוד ומשה, בעניין ידיעת חצות. היה לנו פה גישה ראשונה שדוד בעצמו לא ידע, אבל בעזרת הכינור ידע לכוון. בעמוד הבא בדף ד' רבי זרע, אם אפשר להסתכל שם השנייה, רואים רבי זר אומר משה לעולם הביא ידע ודוד לא מהביא ידע, שניהם כן ידעו. זה מהווה גישה שנייה לנושא. לכן יש לנו הסוגריים האלו שמאפשר לנו לחבר בין המשך הגמרא למה שנאמר כאן. וגם כפי שאמרנו בסוף הסוגריים אחריהם הגמרא אומר אמר רב יצחק בעדה ואמר מילה אמר רב יצחק ברי דרבידי, מה יקרא, מה הפסוק שכינו היה תלוי מעל דוד לעוררו. אז זה החיבור להמשך הגמרא למה שנאמר כאן. מאחר שהבהרנו את מבנה הגמרא, בואו נחזור על הקטע בסוגריים. אמרנו שבזמן שנשב רוח צפונית בחצות הלילה, דוד היה קם ועוסק בתורה עד עמוד השחר. וכיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם, לכו ותפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ מספיק טרי ואין הבור מתמלא מחולייתו. עסקים פנימיים פשוט לא יספיקו, זה הכוונה של אין הקומץ מספיע את הארי, הרי צריכים יותר. והביטוי אין הבור מתמלא מחולייתו, רש"י מסביר לזה ותוספות מתייחס למה שרש"י אומר, אבל הכוונה עבורנו, בלי להיכנס לפירוש המילולי, הכוונה שכמו שאמרנו, עסקים פנימיים פשוט לא יספיקו לציבור. אמר להם, אז דוד אמר לחכמים, לכו פשטו ידיכם בגדוד, אז תעשו מלחמה וככה אתם תרחיבו את הגבולות ויהיה יותר אפשרויות לקיום. מיד יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים. יש פה תהליך איך מתקבל החלטות להיכנס למבצעים צבאיים. אמר רב יוסף, מה יקרא? מה הפסוק שאומרת שזה התהליך, שקודם כל מקבלים עצה מהחיתופל שהיה יועץ ידוע, ואחר כך שואלים את הסנהדרין, ואחרי זה פונים לאורים ותומים של כהן הגדול לדעת אם הם יצליחו? רב יוסף שואל, מה הפסוק שאומרת את כל זה? תשובה, יש פסוק שבדברי הימים פרק חפסיים פסוק למטלד, ואחרי אחיתופל בניור בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב, אחיתופל זה יועץ, וכן הוא אומר, ועצת אחיתופל שירת ממהם כאשר ישר בדבר אלוקים. אז רואים שהוא היה בעל עצה, והוא מוזכר בתחילת הפסוק שצוטט פה. בניהו, אנחנו ממשיכים בראש דלת עמוד א', בניהו בן יהוידע, זה סנהדרין. רש"י אומר שהיה אב בית דין, ותוספות מציין שזה נאמר מסברה, אז הוא היה סנהדרין. ואביתר, אלו אורים ותומים, זה היה חלק מלבוש כהן הגדול, וכן הוא אומר, ובניהו בן יהוידע על הקריטי ועל הפליטי. זה פסוק, ולפי פירוש רש"י המילה על הכוונה לפני, ולפי רש"י קריטי ופליטי זה מצביע על אורים ותומים. אז בפסוק הזה רואים סדר, בניהו בן יהוידע זה היה סנהדרין, על לפני קריטי ופליטי, לפני אורים ותומים, לפני מה שמוזכר בגמרא בסוף עמוד הקודם. ואחרי זה אז היו פונים למלחמה עצמה, זה דרך השר הצבא שהיה יואב. ולמה נקרא, גמר כאן שואל, למה נקרא שמם קריטי ופליטי? למה יש לכל אורים ותומים בשם כזה? תשובה, קריטי שקורטים דבריהם. רש"י אומר שאומרים דברים קצובים וגמורים שלא יפחתו ולא יוסיפו. פליטי, מה הכוונה? שמופלאים בדבריהם. ואחר כך, וזה כאן ציטוט מהפסוק, שר צבא למלך יואב, השר צבא של המלך היה יואב. אז רואים בפסוק את התהליך שמוזכר בגמרא, תהליך לקבלת החלטות בעניין מלחמה. הגמרא ממשיכה, אמר רב יצחק בר עדה ויאמרי לה, אמר רב יצחק ברי דרבידי, מה יקרא, מה הפסוק שכינו היה תלוי מעל דוד לעוררו? תשובה, הוא ראה כבודי, הוא ראה הנבר וכינו העירה שחר. רש"י פה כותב העירה שחר, שאר מלאכים השחר מעוררן. אצל שאר מלאכים, כמו שראינו בדף הקודם, שהמלך קם, שאר מלאכים של מות העולם קמים בשעה שלישית של הבוקר, אני קודם אותם. אז שאר מלאכים השחר מעוררן, ואני מעורר את השחר, אני קודם את השחר, כפי שלמדנו. רבי זירא אמר, אמרנו שזה גישה שנייה לנושא הזה של ידיעת דוד ומשה בעניין חצות הלילה. עד עכשיו הגישה הייתה ששניהם מעצמם לא ידעו. גישה של רבי זירא הפוך, משה לעולם הוי ידע ודוד למה הוי ידע, וכמה דוד הוי ידע הכינור למלא? אם דוד ידע מתי זה חצות, למה הוא צריך את עזרת הכינור? תשובה, לתאורי משנתי. זאת אומרת שאם במקרה הוא היה ישן אז הם יעירו אותו, אבל אם הוא היה ער הוא היה יכול לכוון בדיוק מתי זה חצות. וכמה דמשה הוי ידע למה לא למה כך חצות? אם משה ידע, אז למה הוא הזכיר הביטוי כך חצות, שזה בערך? יש פה חץ בצד שמאל של טקסט הגמרא שמציין את גימול עמוד ב'. זה מקשר אותנו למה שמוזכר בגימול עמוד ב', שרואים שמה חץ, שזה מספר שורות מסוף העמוד, יש חץ שמצביע על הפסוק כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. וכאן הגמרא שואלת, אז מה הכוונה של אותו פסוק אם משה ידע בדיוק מתי זה חצות? הגמרא עונה, ויש פה מספר אחד שמצביע על כך שיש שתי תשובות לשאלה הזאת. אז גישה ראשונה, משה כסבר שמה יתעור את תגניני פרעו. אם אני אגיד בדיוק חצות, הם יתעו, הם יחשבו בטעות שהגיע חצות לפי חשבון שלהם, שזה לא באמת חצות, ויגידו הנה חצות בא והקדוש ברוך הוא לא בא והיכה את מצרים. אז משה הוא שקרן, אז עדיף לי להגיד בערך חצות, שהם לא יכולים לתפוס אותי במילה לפי החשבונות המוטעות שלהם. אז מה שהגמרא פה אומרת, חסבר משה, חסבר שמה יתעו אצלי פרעה ויאמרו משה בדאי הוא, שמשה הוא שקרן. דיאמר מור, במסכת דרך ארץ כתוב, למד לשונך לומר איני יודע, שמה תתבדה ותאחס. עדיף להגיד מילות כמו בערך, או אני לא בטוח, או אני לא יודע, במקום להגיד דברים בצורה חד משמעי, בצורה ודאית, שאנשים אחרים יטעו ותחזיק אותך כשקרן. רב אשי, גישה שנייה לפירוש המילה כחצות שמוזכר בפסוק, בזמן שאנחנו אומרים שמשה רבנו ידע לכוון בדיוק מתי זה חצות, אז רב אשי אמר, בפלגה אורתה דתליסר נגי אבסר אביקאי, פלגה אורתה זה חצות לילה, חצות במעבר מ-13 ל-14 בניסן, זה תליסר נגי אבסר, זה מהמעבר מיום 13 ערב 14 לקראת 14. בזה, בזמן הזה עמדו משה רבנו והקדוש ברוך הוא ומשה רבנו, והכי כמר משה לישראל, ומשה דיווח לעם ישראל את הבא. אמר הקדוש ברוך הוא, כאן נזכיר שהם עומדים, שמשה רבנו עומד עכשיו בחצות לילה, ואומר למחר כחצות הלילה כי הייתנה, החף הוא חף הדמיון, כמו חצות, בדיוק חצות שאנחנו עומדים הערב, אז בעוד 24 שעות אני, על הקדוש ברוך הוא, יוצא בתוך מצרים. אז כך משה רבנו העביר את המסר מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא דיבר בלשון ודאי, משה רבנו דיבר בלשון ודאי, כי גם הוא היה יודע איך לכוון את זה, והחף הוא חף הדמיון, כמו שאנחנו עומדים הערב בדיוק בחצות הלילה, כך יהיה מחר בדיוק בחצות הלילה שהקדוש ברוך הוא יכה את מצרים. עד כאן שיעורנו להיום.